כפי שהזכרנו בפעם הקודמת, ואנחנו נדבר על דמותו של מלך בכלל, ודיברנו קצת כאיזשהו פתיח על כל מה שקשור במלכותו של דוד. הבנו שיש לנו צורך להתארגן לקראת חילופי שלטון. כפי שכבר אמרנו, חילופי שלטון זאת שעה רגישה בכל מערכת, חילופי הנהגה, ולא משנה כרגע אם החילופים הם של מחת או מנהל בית ספר או של ראש עיר או ראש ממשלה. תמיד חילופים כאלה יוצרים תזוזות, יוצרים שינויים במערכת, והציפייה היא שאנשים שונים שחיכו לשעת כושר, שהדברים יתחלפו, ייכנסו לתוך העניין וישפרו את העמדות. באמת שעת חילופי שלטון נשעה רגישה בכל מקום, והיא שעה רגישה ביתר שאת בממלכה גדולה. ככל שהתפקיד רם יותר, אחראי יותר, ההשלכות של זעזועים יכולים להיות קשים יותר. ולכן כשדוד משאיר אחריו בסוף ימיו ממלכה מאוד עוצמתית, מאוד חזקה, עם שלטון שמקיף את כל המזרח התיכון עד נהר פרת, הרבה עמים כפופים לו, והם בלי ספק יחכו לשעת כושר אם תהיה להם תחושה שהעסק מתערער, אם יש להם תחושה שהעסק לא בנוי כמו שצריך, יש רגע של חולשה, הם יתפסו טרמפ, הם לא יעססו לנסות למוטט ולנצל את שעת הכושר הזו כדי להרוויח דברים כאלו אחרים. יש גם בעיה במערכת כלפי פנים. כפי שכבר אמרתי בפעם הקודמת, דוד בונה חברה חזקה, עוצמתית, מבוססת, גם כלכלית וגם מדינית וצבאית. זאת חברת שפע, חברה שיש בה טוב הרבה, וזה כלעצמו לא פסול, אבל יש סכנה בחברת שפע, כפי שכתבתי לכם נדמה לי בפעם הקודמת, כפסע בין שפע לפשע. הזכרנו את העניין הזה? לא הזכרנו. אז נזכיר, זה משחק מילים, כן, באמצעות חילופי אותיות, כפסע, צעד קטן מפריד בין שפע לפשע. זאת אומרת, חברת שפע באופן טבעי יש בה פוטנציאל גדול יותר למציאות של עשייה שלילית. כי כשלאנשים יש צורך ללחום מלחמת קיום על עצם הקיום שלהם, דעתם אינה פנויה לכל מיני עשיות שליליות. אבל בשעה שיש להם שפע ויש להם כל טוב, יש חשש גדול יותר שהם ינצלו את המציאות הזו כדי לעשות שטויות בעברית קלה. ולכן בחברת שפע ביתר שאת חייבים להדגיש את היעדים ואת הרעיונות האידיאליים, כי בלי זה, מה שקורה כבר או מה שנאמר בשירת דבורה, באין חזון ייפרע עם, יש חשש שהמציאות של חברת שפע תגרום לכך שאנשים יהיו שקועים בחיים חומריים וכל ההשלכות הקשות שיש מכאן. ובעצם דוד יודע שהוא חייב לדאוג לשני דברים. א', למנהיג שיוכל להוביל את העם בשעה הזו, שעה של פרשת דרכים, שעה שצריך לקחת פיקוד ומנהיגות על המציאות הזו, מציאות של שפע גדול שצריך לדעת להכיל ולכלכל את הדברים. והדבר השני זה הצורך להכווין את האומה, את החברה, לאותו מסלול ראוי שבו אנחנו נמצא את עצמנו שלא מתפרקים מתוך שפע. בעצם הדבר הזה נעוץ באותה נבואה שדיברתי איתכם בפעם הקודמת, ואני רוצה לחזור ככה בתזכורת קצרה בספר שמואל ב' בפרק ז', כאשר בספר שמואל ב' בפרק ז' אנחנו מוצאים שדוד מבקש בשלב מסוים לבנות את בית המקדש. כפי שכבר הזכרתי, הדבר המייחד את מלכות דוד, שמלכות האדם שלו כפופה למלכות שמיים. אם נשתמש במוטיב של המשולש שציירנו ללוח בפעם הקודמת, הוא יוצר את המשולש היציב הראוי, והוא באמת מממש אותו בצורה הטובה ביותר. דוד מבקש לבנות את בית המקדש, וכשנתן הנביא מביא לו תשובה מאת השם, אומר לו, בשמואל ב' בפרק ז', וידבר השם אל נתן לאמור, את הפסוק ה', לך ואמרת אל עבדי אל דוד, כה אמר השם, אתה תבנה לי בית לשבתי, כי לא ישבתי בבית למיום עלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה. והוא מתאר פה את הדברים, ואכן מה שהוא מבטיח לו, כן, בפסוק י"ב, ופה אנחנו הגענו לקטע הזה, פרק ז', פסוק י"ב, בספר שמואל ב', כי ימלאו ימיך. הנה דוד בסוף ימיו, ואנחנו מכירים את פתיחתו של ספר מלכים א', והמלך דוד זקן בא בימים וכולי, הנה מלאו ימיו, הוא מרגיש שהוא נמצא בסוף דרכו. כי ימלאו ימיך ושכבת את אבותיך, וקימותי את זרעך אחריך אשר יצא ממאיך, והכינותי את ממלכתו. פירושו של דבר, הבן הממשיך. לא כתוב פה מי הוא הבן הזה, כפי שעוד מעט נדבר ונזכיר, מי שמחליט על כך זה דוד. הוא מחליט על כך, הוא ממנה אותו. התחלנו לדבר על זה בפעם הקודמת ותכף נרחיב יותר. הוא יבנה בית לשמי וכוננתי את כסא ממלכתו עד עולם. דהיינו, מי שיבנה את בית המקדש הוא בנו של דוד שיבוא אחריו. זאת שאלה מעניינת, למה דוד לא היה רשאי לבנות את בית המקדש? נתן לא נותן פה נימוק. הנימוק המתגלגל והמפורסם, שכיוון שדמים שפכת, זה דברים שדוד מציע או מעלה כאפשרות בדברי נתן הנביא המופיעים פה והמופיעים במקבילה בדברי הימים א' פרק י"ז. נתן קובע עובדה בשם השם, שא' בנך יוצא ממאיך, בלי לנקוט בשמו של הבן הממשיך, ואילו הוא גם לא נותן טעם מדוע לא דוד אלא בנו שיקום אחריו, והוא יבנה את בית המקדש. בעניין בית המקדש כמבצע לאומי גדול שאותו יוביל המלך הממשיך, אמור להיות איזשהו ציון דרך, איזושהי הכוונה לאומית רוחנית גדולה. ואם באמת המבצע הגדול שיהיה עסוק בו המלך והעם בראשית דרכו של המלך החדש, סמוך לשעת חילופי השלטון, לבנות בית להשם, הדבר הזה יכול לסמן את הייעוד, מלכות אדם שכפופה למלכות שמיים, מלכות אדם שצריכה להוביל את מלכות השם בעולם. וכל העניין של העוצמה שצברה מלכות ישראל בימיו של דוד על בסיס עשייתו הברוכה של שאול, אותם עשרות שנות שלטון, בערך כ-60 שנות שלטון שקדמו לעלייתו של שלמה לכיסא המלוכה, בעצם נתנו בסיס איתן. ומאותם שנים שלמה צריך לפרוץ קדימה, אבל כדי שהדברים לא יתגלגלו למחוזות לא רצויים, שהדברים לא יתגלגלו לחברת שפע שתגיע לפשע כפי שאמרנו קודם, אלא שתשמור על העוצמה והרוממות כדי לרומם את מלכות שמיים בעולם, בית המקדש יכול להיות הכוונה עצומה שתבטא, הנה העם כולו והמלך בראשם עסוק בהכנת מקום שבו תתגלה מלכות השם בעולם. זהו מבצע שייקח כמה וכמה שנים, ואין ספק שאם זה יהיה הדבר שיפתח את העשייה הלאומית הגדולה בפתח ימי המלך הצעיר, הדבר הזה יש סיכוי שישמש כאיזשהו מחסום או גורם מכוון לאן הממלכה הזאת תתגלגל לאחר מות דוד. אלה הדברים שיש בסוף ספר שמואל. הכתוב מספר לנו שדוד מנוע מלבנות את בית המקדש בלי לנמק את הסיבה, ואנחנו יודעים שדוד עושה הכל חוץ מן הבנייה עצמה. כי כשמישהו רוצה משהו והדבר מנוע ממנו, אז אם הוא באמת רוצה, לא אומר רק מן השפה ולחוץ, אם ימנוע אתה פטור, הוא אומר על הכיפק, אלא הוא באמת רוצה. כפי שדוד באמת רצה לבנות בית המקדש, הוא עושה הכל חוץ מן הבנייה. הדברים הללו לא כתובים בספר שמואל, מלבד בפרק האחרון של ספר שמואל ב', פרק כ"ד, שמואל ב' פרק כ"ד, בעקבות מפקד שהיה לא ראוי, בלי להיכנס כרגע לפרטי העניין, אנחנו יודעים שבאה ענישה לעם ישראל, והענישה הזאת נבלמת כתוצאה ממזבח שמקים דוד בגורן הרבנה היבוסי, כמתואר בספר שמואל ב', בפרק כ"ד, בסופו, כאשר המזבח הזה שמקים דוד, לאחר שהוא רוכש בכסף מלא את מקום המזבח הזה, כפי שאנחנו מבינים, זהו בעצם הר הבית, זה המקום שנמצא סמוך לארמונו של דוד, קצת צפונה ממנו. בימי דוד הר הבית עדיין מחוץ למתחם של מה שקוראים עיר דוד, והוא בעצם קונה את המקום הזה, כפי שהכתוב מספר לנו פה, ספר שמואל ב' פרק כ"ד בפסוק כ"ד. ספר שמואל ב' פרק כ"ד פסוק כ"ד, ממש הפסוקים החותמים את ספר שמואל ב', ויאמר המלך אל ארוונה, המלך דוד, לא תקנו אקנה מאותך את המקום הזה, את הגורן, במחיר, ולא אעלה להשם אלוהי עולות חינם. ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים 50, ויבן שם דוד מזבח להשם, ויעל עולות ושלמים, ויעתר השם לארץ, ותעצר המגפה שפרצה כתוצאה מהמפקד הלא ראוי, כפי שהזכרנו קודם בחלקו הראשון של הפרק הזה, ותעצר המגפה מעל ישראל. כאן הכתוב עובר באופן ישיר לספר מלכים א' פרק א', על הדברים שעוד נקרא בהמשך. אבל יש נתונים שקיימים בתווך בין סוף ספר שמואל ב' לתחילתו של ספר מלכים א', שמופיעים בספר דברי הימים א', ועל הדבר הזה אני רוצה איתו להתחיל את השיעור היום. אנא דפדפו לספר דברי הימים א' לפרק כ"ב. זה ספר שלא כל כך מדופדף, אבל אנחנו נערוך איתו היכרות, הוא ילווה אותנו הרבה לאורך ספרי ספר מלכים. דברי הימים א' פרק כ"ב. ובכן, בספר דברי הימים א' פרק כ"ב, בואו נתחיל מסוף פרק כ"א. פרק כ"א הוא הפרק המקביל לשמואל ב' כ"ד, הסיפור של המגיפה כתוצאה מן המפקד המוטעה, וסופו של הפרק הזה, רק כדי ליצור את ההשוואה, דברי הימים א' פרק כ"א פסוק כ"ד, אותו פסוק שקראנו קודם בשמואל ב' כ"ד, פסוק כ"ד, הנה אנחנו בדברי הימים א', פרק כ"א פסוק כ"ד. ויאמר המלך דוד לאורנן ארוונה, לא כי קנו אקנה בכסף מלא, כי לא אשא לך להשם ועלות עולה חינם. ויתן דוד לאורנן במקום שקלי כסף זהב משקל 600, ויבן שם דוד מזבח להשם, ויעל עולות ושלמים, ויקרא אל השם, ויענהו ואש מן השמיים על מזבח העולה. ויאמר השם למלאך, אותו מלאך שהיה מכה במגפה, וישב חרבו אל נדנה. בעת ההיא בראות דוד כי ענהו השם בגורן אורנן היבוסי, ויזבח שם. והכתוב מספר לנו, ומשכן השם אשר עשה משה במדבר, ומזבח העולה בעת ההיא בבמה בגבעון. ובכן, גבעון משמשת מקום שבו המשכן והמזבח מצויים באותה עת, לאחר שהם נדדו מנוב עיר הכהנים. והכתוב מספר לנו שכתוצאה מן האירועים הללו, בפרק כ"ב פסוק א', דברי הימים א', פרק כ"ב פסוק א', ויאמר דוד, זהו בית השם האלוהים, וזה מזבח לעולה לישראל. ובכן, דוד משתכנע מכוח שרשרת ההתרחשויות הללו, שהמזבח שהוא בנה, והמקום הזה שבו נענה לו השם והמגפה פסקה, זהו המקום שבו צריך להיבנות בית המקדש. ודוד מצרף את התוכניות שדיברנו עליהן קודם, הרצון לבנות בית המקדש, הידיעה שבניית המקדש יכולה לשמש איזשהו גורם מכוון לממלכה שתקום לאחר מותו, ואכן הוא נכנס בסוף ימיו למבצע עצום, שבמסגרתו הוא אוסף ומכנס את חומרי הגלם ואת התוכניות ואת כוח האדם וכל מה שכרוך בכך לצורך בניין המקדש. אני מזכיר לכם, שני מרכיבים הופיעו בנבואת נתן שקראנו לא מזמן בפרק ז' בשמואל ב', א', למנות בן מחליף, ב', הוא יהיה זה שיבנה בית המקדש. והנה כן, אנחנו מוצאים פה, ומפרק כ"ב פסוק ב', ואמר דוד לכנוס את הגרים אשר בארץ ישראל. הגרים הם אותם מיעוטים שנותרו פה משבעת עממים, כפי שכתוב גם בהמשך, והם הופכים להיות האנשים שעושים את העבודה הפיזית הקשה. ויעמד חוצבים לחצוב אבני גזית לבנות בית האלוהים, וברזל לרוב למסמרים, לדלתות, השערים ולמחברות הכין דוד, ונחושת לרוב אין משקל, ועצי הרזים לאין מספר, כי הביאו הצידונים והצורים עצי הרזים לרוב לדוד. במילים אחרות, אנחנו שומעים פה על חומרי גלם רבים, זהב, כסף, נחושת, אבן, ברזל, שדוד, עצים, שדוד מכין כחומרי גלם לצורך בעניין המקדש. והנה הכתוב מספר לנו פה פעם לראשונה, ולא שמענו את שמו של שלמה בתור מיועד אלא כאן, ויאמר דוד, שלמה בני, נער ורח. וקל מאוד לעשות חשבון של חיי דוד, ושלמה היה פחות מגיל 20 בשלב הזה. והבית לבנות להשם, להגדיל למעלה, לשם ולתפארת לכל הארצות, אחי ננה לו. ויכן דוד לרוב לפני מותו, ויקרא לי שלמה בנו, ויצווהו לבנות בית להשם אלוהי ישראל. הנה הוא מסמן את שלמה בתור הבן היורש, והבן היורש הזה עתיד לבנות את בית המקדש בהתאם לנבואת נתן. והנה דוד מממש את הדברים הללו בהנחיותיו לקראת סוף הקדנציה שלו. ואומר דוד לשלמה, בני, אני היה עם לבבי לבנות בית לשם השם אלי, וידבר השם אלי לאמור, דם לרוב שפכת. זה לא נאמר מפורשות, זאת פרשנותו של דוד. ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. הנה בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה, והניחותי לו מכל אויביו מסביב, כי שלמה יהיה שמו. גם זה לא נאמר מפורשות בנבואת נתן. זאת פרשנות של דוד. מה זה? זה רמז לעניין, שמו ידידיה על פי השם, שלמה הוא השם שנתנו לו אבי ואמו. בכל אופן, היה פה איזושהי רמיזה לפי תפיסתו של דוד, לכך שהוא ראוי להיות. בוא נאמר דבר פשוט. קודם כל, דוד לא היה נביא. לכן הוא לא יכול לקבל נבואה. ב', גם אם הייתה נבואה מפי נתן או מפי נביא אחר שלא מוזכרת, אני תכף, אני אקצר, אני אביא אותך כבר לסוף הסיפור. נתן הנביא, במלאכים א', פרק א', אתם מכירים את זה מן ההפטרה, כשהוא רוצה לעורר את דוד לכך, שאדוניהו מנסה לעשות מחטף ולהשתלט על המלוכה, אז הוא בא ומבסס את דבריו על בסיס זה שבת שבע טוענת שהוא נשבע לה, וזה נכון, ושנתן שואל בתמיה על דעת מי אדוניהו עושה עכשיו את החגיגה, האם אתה מודע לכך? ואז דוד הולך ופועל מכוח החלטתו ששלמה יהיה בן הממשיך. אילו זאת הייתה נבואה מכל גורם שהוא, נתן הנביא לא היה תרסת כל ההצגה הזאת ולא לבוא בכל הדברים, היה פשוט מה לבא להגיד לו, מה? יש נבואה שאומרת ששלמה יהיה הבן הממשיך, נגמר הסיפור. כן רוצים, לא רוצים, אוהבים, לא אוהבים, זה בכלל לא נושא לדיון. הצורך לחזק את מועמדותו של שלמה, כי דוד נשבע לבת שבע, כי דוד ייעד אותו, נובעת מן העובדה כי הפרשנות מי יהיה בן הממשיך זאת פרשנותו של דוד. זאת לא אמירה מפורשת שנאמרה על ידי נתן הנביא, אלא נאמר בנך אשר יצא ממך ושעתיד למלוך במקומך. ודוד הוא זה שמסמן את שלמה, אם בגלל ידידיה בעבור השם, אם בגלל זה שהוא מסתכל בעיניים מפוכחות על המועמדים, ודיברנו על זה קצת בסוף השיעור הקודם, ורואה בשלמה את המועמד הכי טוב בנסיבות הקיימות. בכל אופן, הנה כי שלמה יש שמו, בשלום ושקט אתן על ישראל בימיו. הוא יבנה בית לשמי, והוא יהיה לי לבן, ואני יהיה לו לאב, והכינותי כיסא מלכותו על ישראל עד עולם. זה פרשנות ממש לתוך הניסוח של נבואת נתן. אתה, בני, יהי השם עמך, והצלחת ובנית בית השם אלוהיך כאשר דיבר עליך. אך ייתן לך השם שכל ובינה, ויצבך על ישראל, ולשמור את תורת השם אלוהיך. אז תצליח אם תשמור לעשות את החוקים ואת המשפטים אשר ציווה השם את משה על ישראל. חזק ואמץ, אל תירא ואל תחד. מה זה מזכיר לנו קצת את מה? חילופי הנהגה משה יהושע. הנה גם פה חילופי הנהגה עם ביטויים דומים, עם מינוחים דומים. והנה ועוניי, אומר על זה דוד, אני דוד בסוף ימיו, בסוף עוצמתו הגדולה, הוא אומר, אני מול הקדוש ברוך הוא, אני ואביון. הנה ועוני הכינותי לבית השם, זהב כיכרים 100,000 וכסף 1,000,000. כמה זה 1,000,000? מיליון כיכרים. ולנחושת ולברזל אין משקל, דיינו סכומים, הפסקנו לספור. כי לרוב היה, ועצים ואבנים הכינותי ועליהם תוסיף. ואם חל הרוב עושי מלאכה, חוצבים וחרשי אבן ועץ, וכל חכם בכל מלאכה, לזהב, לכסף, לנחושת, לברזל, אין מספר, קום ועשה, ויהי השם עמך. כן, רבותיי, בשיחה הזו, שבה מסמן דוד לשלמה את יהודו, להיות ממלא מקומו, והעתיד להיות יורש העצר, הוא גם כורך בנשימה אחת את נושא בית המקדש, על כל הדברים, ודוד לא משאיר אופציות פתוחות, והוא מכין את הכל, כדי שאיך אומרים, לא יהיו תירוצים. כל חומרי הגלם, כפי שתראו בהמשך, כל כוח האדם, כל התוכניות המפורטות, הכל קיים. זה לא, הוא לא משאיר אופציות להתברברות, לאיזושהי מציאות לא מספיק חד משמעית. עכשיו, אם עד כה הייתה לנו תחושה שהדברים הללו התנהלו בשיחה בארבע עיניים, והיחיד שיודע על כל התוכניות האלה זה שלמה, הנה אנחנו שומעים, פסוק י' ז', ויצב דוד לכל שרי ישראל לעזור לשלמה בנו. זאת אומרת, נראה את זה בהמשך ביתר סט, הדברים לא היו סודיים, זאת לא הייתה לחישה על אוזנו של שלמה, דברים שנאמרו בארבע עיניים. אלו דברים שפורסמו והופנו לעם כולו, לשרים כולם, למנגנון הממשלתי כולו, מתוך רצון לשתף את כולם באופן אקטיבי, בעשייה, בפעילות, כדי שחילופי ההנהגה עם כל הנגזרות הנובעות ממנה יתנהלו מתוך הסכמה, מתוך סיוע, מתוך גיבוי גדול של כל המנגנון הממשלתי. הלא השם אלוהיכם עמכם, וניח לכם מסביב, כי נתן בידי את יושבי הארץ. השם נתן בידי. אני פעלתי, אבל הכל מעט השם. ונכבשה הארץ לפני השם ולפני עמו. זה לא אני. הכל לכבודו של הקדוש ברוך הוא, הכל לכבודו של עם ישראל. זוכרים את היחס בין שלושת הקודקודים? המלך כפוף לקדוש ברוך הוא ומכבד את העם. וכפוף לעם. דוד ממחיש את זה לאורך כל דברו. אתה תנו לבבכם ונפשכם לדרוש להשם אלוהיכם, וקומו ובנו את מקדש השם האלוהים, להביא את ארון ברית השם וכלי הקודש האלוהים לבית הנבנה לשם השם. ובפרק כ"ג ודוד זקן וסבא ימים, מה שהוא מאוד מזכיר לנו את פתיחתו של ספר מלכים. באמת, אתם רואים שהדברים הללו נעשים לקראת האירוע הזה של פתיחת ספר מלכים. וימלך את שלמה בנו על ישראל. וימלך במובן הזה שהוא מייעד אותו, הוא מסמן אותו כי יורש העתר אחד משמעי. ויאסוף את כל שרי ישראל והכהנים והלווים, וכאן הוא עורך מפקד ועורך את משמרות הכהונה ומשמרות הלוויה כמפורט בפרק כ' ג' וכ' ד', וכל הראשי השבטים וכל המנגנון בפרק כ' ופרק כ' כל המערכות בפרק כ' ז'. לא אקרא אתכם פה את כל הפרטים של כל המערכות ההולכות ומתפרטות פה, וכולם יודעים את הדברים כדברים המפורשים כאן בפרק כ"ח פסוק א', דברי ימים א', פרק כ"ח פסוק א'. ויקל דוד את כל שרי ישראל, שרי השבטים ושרי המחלוקות המשרתים את המלך, ושרי האלפים ושרי המאות ושרי כל רכוש ומקנה למלך ולבניו, עם הסריסים והגיבורים לכל גיבור חיל אל ירושלים. לכן הוא מכנס את כל הפונקציונרים בכל הרמות לאיזה כינוס כללי. ויקום דוד המלך על רגליו. תראו עצמכם שידור ישיר, נאום לאומה. עומד המלך הזקן בסוף ימיו ונותן נאום. ויאמר שמעוני אחי ועמי, אני עם לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית השם ולאדום רגלי אלוהינו, והכינותי לבנות, מה שקראנו בפרק ז'. והאלוהים אמר לי, לא תבנה בית לשמי, כי איש מלחמות אתה ודמים שפכת. שוב דוד חוזר על הנמקה הזו, כך הוא משוכנע שזו הסיבה. ויבחר השם אלוהי ישראל בי מכל בית אבי להיות למלך על ישראל לעולם, כי ביהודה בחר לנגיד ובית יהודה בית אבי, ובני אבי בי רצה להמליך על כל ישראל. ומכל בני כי רבים בנים נתן לי השם, ויבחר בשלמה בני. אולי בכך שהוא שלח את נתן לקרוא לו ידידיה, לשבת על כיסא מלכות השם על ישראל. דברים שהוא אומר בגלוי לכולם. אין מי שלא יודע שדוד רואה בשלמה, והוא מסמן אותו כמי שעתיד להיות הבן הממשיך. ויאמר לי, שלמה בנך הוא יבנה ביתי וחצרותיי. הוא לא אמר שלמה, הוא אמר הבן שימלוך במקומך, הוא יבנה בית המקדש. ואם כך, אם שלמה הוא המבחר, אז הוא יהיה זה שיבנה. כי בו בחרתי לי לבן, ואני יהיה לו לאב, וכינותי את מלכותו עד לעולם, אם יחזק לעשות מצוותיי ומשפטיי כיום הזה. אני בכוונה מדגיש שוב ושוב את הנקודה הזאת, כי הדבר הזה יחזור בווריאציות נוספות. וההדרכה לשלמה שהצלחתו תלויה בצמידות לקיום דבר השם חוזרת שוב ושוב. ואתה לעיני כל ישראל כאהל השם ובאוזני אלוהינו שמרו ודרשו כל מצוות השם אלוהיכם למען תרשו את הארץ הטובה והנחלתם לבניכם אחריכם עד עולם. ואתה שלמה בני, דע את אלוהי אביך ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה, כי כל לבבות דורש השם וכל יצר מחשבות מבין. אם תדרשנו ימצא לך, אם תעזבנו יזניחך לעד. ראה אתה כי השם בחר בך לבנות בית למקדש חזק ועשה. רבותיי, אני לא חושב אחרי דברים כל כך ברורים שנאמרים בפומבי לעיני כל הגורמים שרק אפשר, יש למישהו ספק מי אמור להיות הבן הממשיך ומה הציפיות ממנו וממנו ומן העם כולו. עוד שנייה אחת. ויתן דוד לשלמה בנו את תבנית האולם ואת בתיו ואת גן זכיו ועליותיו וחדריו הפנימיים ובית הכפורת. בקיצור, הוא נותן לו פה תוכניות מפורטות של כל הקומפלקס הזה שקוראים לו בית המקדש, כולל כל מחלקות הכהנים והלוויים, כולל מפרטי החומרים לזהב, לכסף, כפי שמפורט בפסוקים בהמשך. מניין כל אלה לדוד? כל זה הוא אומר בפסוק יוטט, הכל בכתב מיד השם עלה השכיל כל מלאכות התבנית. דיינו, הכל על פי רוח הקודש. יש לו את כל התוכניות, ואת כל אלה הוא מעביר הלאה. גם יודעים שהוא חיפר פרקים ללוויים, מה שקוראים בפרקי תהילים, שישירו בבית המקדש, כולל המוזיקה. דוד לא השאירה כלום חוץ מההפעלה, הכל נעול סגור עד הפרט האחרון. ויאמר דוד לשלמה בנו, חזק ואמץ ועשה, אל תירא, פסוק כ' של פרק כ"ח, אל תירא ואל תחת, כי השם אלוהים אלוהי עמך, לא ירפך ולא יעזבך עד לכלות כל מלאכת עבודת בית השם. הנה מחלקות הכהנים והלוויים וכל עבודת בית האלוהים, ועמך בכל מלאכה לכל נדיב וחוכמה, כל עבודה והשרים וכל העם לכל דבריך. ויאמר דוד המלך לכל הקהל, פרק כ"ט, עוד מעט אני אצא לשמוע שאלות, פשוט לתת לגמור לדוד, לתת לגמור לו את הנאום. ויאמר דוד המלך לכל הקהל, שלמה בני אחד בחר בו אלוהים, נער ורח, והמלאכה גדולה, כי לא לאדם הבירה, כי להשם אלוהים. ובככל כוחי הכינותי לבית אלוהי, הזהב לזהב, והכסף לכסף, והנחושת לנחושת, הברזל לברזל, והעצים לעצים, אבני שום ומילואים, אבני פנוך ורקמה, וכל אבן יקרה, ואבני שיש לרות. ועוד ברצותי בבית אלוהי, יש לי סגולה, זהב וכסף. נתתי לבית אלוהי למעלה מכל, הכינו אותי לבית הקודש. והוא מונה פה רשימות של דברים שהוא השאיר וכו'. ואז אנחנו מגיעים לאותו קטע שכולכם מכירים אותו על פה, רק לא יודעים מניין הוא לקוח. פה בפרק כ"ט, פסוק י', ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל. ויאמר דוד, ברוך אתה השם אלוהי ישראל אבינו מעולם ועד עולם. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, ככל בשמיים ובארץ לך השם הממלכה והמתנשא לכל ראש. במילים אחרות, אתה מקור כל העוצמה, כל היש בעולם, כל השלטון. פרק כ"ט פסוק י"ב, והאושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל, ובידך כוח וגבורה, ובידך לגדל ולחזוק ולחזק לכל. ואתה אלינו מודים אנחנו לך ומללים לשם תפארתך. וכי מי אני? עד פה אנחנו קוראים בתפילה, פה בתפילה אנחנו עוברים לנחמיה פרק ט', אבל דברי דוד נמשכים הלאה, ומסיבות כלשהם לא צוטטו הלאה בתפילה, אבל דבריו של דוד נחרצים ונפלאים. פסוק י"ד, וכי מי אני ומי עמי, כי נעצור כוח להתנדב כזאת, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. אמירה אדירה. אנחנו נותנים, אבל מה זה אנחנו נותנים לך? מי זה אנחנו? אנחנו נותנים לך, הרי כל מה שיש לנו זה ממך. כי שלך הכל ומידך נתנו לך. זאת אמירה בלתי רגילה, שאנחנו בעצם נותנים לקדוש ברוך הוא, ובעצם זה שלא הכל. אנחנו, כל מה שיש לנו זה הכל ממנו. כי גרים אנחנו לפניך, ותושבים ככל אבותינו. קצל ימינו על ארץ ואין מקווה. אנחנו פה אנשים חולפים בעולם. השם אלוהינו כל ההמון הזה אשר הכינון לבנות לך בית לשם קודשך, מידך הוא ולך הכל. איזו ענווה, איזו הכרה בגדולת השם, איזו תפיסה שבאה לומר כל ההצלחות שלי, וזה אדם שעומד בסוף ימיו ויכול לסכם הצלחות אדירות בבניין מלכות עוצמתית, אבל הוא אומר, זה הכל שלך, הכל מידך, כל העוצמה וכל הכוח שיש לי, הכל שלך. וידעתי אלוהי כי אתה בוחן לבב ומשרים תרצה. אני ביושר לבבי התנדבתי כל אלה, ואתה עמך נמצאו פה, ראיתי בשמחה להתנדב לך, השם אלוהי אברהם, יצחק וישראל אבותינו, שומרה זאת לעולם לי אצל מחשבות לבבמך, ואכן לבבם אליך. ולשלמה בני, תן לבב שלם, לשמור מצוותיך, את דבותיך וחוקיך, ולעשות הכל, ולבנות הבירה אשר הכינותי. הוא מתכוון לבית המקדש. ובכן מוריי ורבותיי, אנחנו עוצרים פה, כי גם פה יש סגירת פרשה, יש רווח, פה אנחנו נעצור, פה מתחיל פרק א' של ספר מלכים א', אחרי שנשמע את השאלות ואת הערות שאתם רוצים להשמיע, אז נחזור, נתחיל את פרק מלכים. אבל חשוב להבין את הפרקים האלה, כי בלעדיהם איננו מבינים את ההתרחשויות של מלכים א', פרק א' ופרק ב'. הנתונים הללו המופיעים בספר דברי הימים, ואינם מופיעים לא בשמואל ולא בספר מלכים, הם מהותיים בהבנת הנתונים שכולם יודעים אותם. העם, שלמה, אדוניה, זה לא איזה סוד, זה דברים שנאמרו, כפי שראיתם בפומבי, התוכניות של דוד ברורות, מוצקות, וכולם מכירים אותה. לא כולם אוהבים את המסקנות הללו, ובמיוחד לא אדוניהו, כפי שאנחנו תכף נדבר, ואנחנו גם יכולים להבין למה. אבל זה לא משנה אם הוא אוהב, לא אוהב, זה מה שהמלך החליט, בעצם כפוף להנחתות הללו, גם אם הוא לא כל כך אוהב אותם, אבל הוא כנראה לא מסכים לעכל אותם כפי שהם, והוא ינסה לעשות דברים כפי שדכם להסביר. לאט לאט, אחד אחד, אתה היית לשאול, בבקשה. כן.
האם הדובר של ספר מלכים חשב שהקורא את הספר ידע את כל המתרחש
ובסרט דברי הימים? תראה, התנ"ך יש לו עיקרון מאוד חשוב, שדברי תורה, התנ"ך כולו, דברי תורה נהיים במקום אחד ואשרים במקום אחר. אין ספק שהדברים צריכים להילמד בראייה רחבה מתוך הבנת אינפורמציות. אדם שקורא ספר דברים מניח שמי שקורא את ספר דברים גם מכיר את מה שקרה בספר במדבר ובספר שמות וכן הלאה. אדם שקורא בספר שופטים מניח ש הכותב מניח שהוא ידע מה קרה בספר יהושע ובתורה. שקורא על יפתח שמספר מסע ומתן כזה או אחר עם מלך בני עמון המתרחש בספר במדבר, ואני אזכר שהוא בספר דברים, הוא מניח. אנחנו יוצאים מתוך הנחה, והכותבים יוצאים מתוך הנחה, שהדברים פרוסים לפניהם, כמו שבגמרא, שאתה קורא מושגים שונים ואתה קורא סוגיות, לומד סוגיות שונות, ההנחה היא שסוגיות אחרות הם ברקע והם מודעות. כך עובד התוספות, כך עובדים הפרשנים, הם אומרים. אז אנחנו, גם אם אתה לא יודע או כי לא למדת את הכל, אבל בלי ספק שהאינפורמציה על כל מיני דברים שמתרחשים חייבים להיות פרוסים, והאינפורמציה קיימת. כן, בבקשה. תראה, דברי הימים נכתב בבטוח יותר מאוחר, אבל המידע של מה שהיה לא הומצא יותר מאוחר. יכול להיות שהאנשים, בכלל הספרים גם שלה בפני עצמה, הרי אנחנו מסתובבים עם תנ"ך, או המושג הזה של תנ"ך כרצף נוצר רק בכלל עוד יותר מאוחר בבית שני. זאת אומרת, המציאות הזאת היא של רצף, אבל האינפורמציה גם עם ספרים לא היו. כן, אתן לך דוגמה, שתי דוגמאות. הבאתי קודם את הדוגמה של יפתח. כן, יפתח מדבר כדבר פשוט את הדברים, למרות ש לא בטוח שהוא היה בבית ספר, כי כידוע זרקו אותו מהבית והוא היה צריך ללכת ללמוד במקומות לא מוסדרים כל כך, והוא ידע. תראה, יש לנו את הדוגמה הבולטת של, תראה רגע, עם שמואל א' פרק, אני תמיד מביא את הדוגמה הזאת, שמואל א' פרק י' א', דוגמה מרתקת בפני עצמה. שמואל א' פרק י' א', שמואל א' ופרק י' א', הכתוב מספר לנו, שמואל ב', סליחה, שמואל ב' פרק י' א', הקרב על רבת עמון, שבמסגרתו היה סיפור של פרשת דוד ובת שבע. בספר שמואל ב' פרק י' א', הכתוב אומר לנו שיואב מעביר באמצעות שליח דיווח על מותו בקרב של אוריה, אז הוא מתדרך את השליח ואומר לו, תשמע, תספר לו כך וכך, ובפרק י' פסוק כף, והיה אם תעלה חמת המלך, ואמר לך, מדוע ניגשתם אל העיר להילחם? הלא ידעתם את אשר יראו מעל החומה. מי היכה את אבימלך בן ירובשת? הלא אישה השליכה עליו פלח רכב מעל החומה, ויעמוד בטבץ. למה ניגשתם אל החומה? זאת אומרת, דבר ברור הוא שכל אחד יודע שלא עושים פעולה צבאית שניגשים חשופים אל החומה. כולם מכירים את התקדים שקרה 100 שנה, 150 שנה קודם עם הסיפור של יפתח. עכשיו, לא היה עוד ספר כתוב, גם עוד לא היה ספר שופטים, עוד לא היה ספר שמואל. הדברים עברו בעל פה. האינפורמציה שהספרים מכילים עברה. המידע הזה היה ידוע, למרות שהספרים, עוד לא היה בכלל ספרים, הדברים רק אורגנו בשלבים מתרוכרים. הדברים עברו כתורה שבעל פה, כדברים שבעל פה. הספר היחידי שמסתובב ככתוב, מסודר ומחייב, זה ספר תורת משה. הוא הקיים. כל הספרים האחרים לא קיימים. אבל המידעים שמופיעים בספרים האחרים היו מוכרים. אז זאת הנקודה החשובה. כן, בבקשה.
למה לא לומר שאת הנאום הזה דוד נשא בהמלכת שלמה?
למה הוא לא נסע? למה? אני תכף אוכיח לך.
נמשיך בפרק הבא מוכרז למה שכן.
לא, אני אסביר לך למה. תכף תראה. עוד מעט אני אעשה לך סדר בעניין הזה. בסדר? עוד מעט תראה. זה היה עוד לפני, לדעתי, ואני אסביר לך גם למה. כן, בבקשה. מה אתה רוצה לשאול?
את השאלה שלו.
שלו, אוקיי.
כנה בשאלה.
בסדר, אז אנחנו תכף נסדר את ה... אז תמתינו עוד קצת בהמשך השיעור, תבוא תשובה. אוקיי? כן. הוריי ורבותיי, אני עובר איתכם עכשיו לספר מלכים א', פרק א'. ותסתכלו בבקשה בספר מלכים א', בפרק א'. פה אנחנו מתחילים את ספר המלוכה של עם ישראל, ספר מלכים. כפי שכבר אמרתי לכם, בעצם היינו צריכים להתחיל אולי את ספר המלוכה שלנו בשאול ודוד, אבל אחד הדברים המגדירים מלכות זאת השושלתיות. דיינו כשיש מלך בן מלך. פעם ראשונה שאני לא עסק עם מלך בן מלך, זה כאן במלכות שלמה, ולכן ספר מלכים מתחיל במלכות שלמה, והוא לא מתחיל לא בשאול ולא בדוד, כי עדיין כל עוד בנם לא ממשיך אותם אחריהם, לא בטוח שיש פה מלוכה. והנה, והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים ולא יחם לו. לפני שבועיים, לפני ראש השנה בערך, ואחד הפיוטים שעוד נשיר, לפחות האשכנזים, כן, בקרוב, כן, אז אנחנו מכירים שם את ה לדעד ימלוך מלך עליון. האמת היא שיש שם, מי שמכיר את ה פיוט במלוא, ומי שמחזיק תנך מחזור של קורן, יש לו שם הרי מביא את הפיוטים, ואם יש משהו שלא נוהגים לומר, הוא מביא אותו על רקע כהק יותר, ורק את מה שהוא אומר נוהגים לומר בבתי הכנסת. אבל זה פיוט ארוך, אנחנו מתוך הפיוט השמיטו 50%, כי יש לדעד מלך עליון ובמקביל יש מלך אביון. פעם אחת בלבד לקראת סופו של הפיוט הזה נוהגים לומר כן את הבית שמשמיטים אותו לאורך כל הדרך, ואז ניגש מי שפתח את הארון לסגור אותו, מלך אביון בלב ורצחת בלי לוד ונחת. אבל מלך עליון בניגוד למלך אביון, זאת אומרת, מלכות אדם ומלכות שמיים. רבותיי, אחד הספרים היפים ביותר של התנ"ך, ספר מלכים. ספר מאוד עוצמתי, מאוד מורכב, מאוד צוער, והפתיח שלו עם המלך, אב טיפוס, המלך שאליו ישבו את כל המלכים, המלך שממנו עתיד לקום המלך המשיח, דוד המלך, והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים, ולא יחמנו. תמונה מאוד מאוד עצובה. לא כך הייתי אומר, הייתם ממליצים לפתוח את ספר המלוכה של עם ישראל. בדמותו של אב טיפוס של המלכים, והוא ככה נראה פה עגום מאוד, חלש מאוד, מאוד מאוד לא מכובד. אבל אולי זה מה שרצה ירמיהו, שכנראה הוא לפי חז"ל כתב את ספר מלכים, לומר לנו וללמד אותנו. הוא רצה ללמד אותנו ולהשמיע לנו דבר מאוד חשוב. שמלכות, מלכות בשר ודם, סופו שתהיה כמו הפסוק הפותח הזה. אין בני אדם חזקים וגדולים ועוצמתיים ככל שיהיו, בסופו של דבר הם עשויים מחומר, הם בשר ודם, תופעות חולפות. מלך אביון, כן, כפי שהפיוט שם אומר, והוא בלה ורצח את תרומת תעופנו, והוא ייעלם לנו. ואכן הפתיח הזה אומר אמירה מאוד עוצמתית. מלכות אדם חייבת להיות כפופה למלכות שמיים. מלכות אדם עוצמתית וחזקה ככל שהיא תהיה, צריכה לזכור בסופו של דבר שהיא תסיים בפתיח העגום הזה, והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא ירחם לו. בכל אופן, זהו פסוק פתיח כדי להבין את הרקע להתרחשות בהמשך הפרק. וגם השלושה פסוקים הבאים שיופיעו פה הם כרקע להמשך, להבנת המשך ההתפתחויות כפי שעוד יבואר. ויאמרו לו עבדיו, יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה, ועמדה לפני המלך, הותאי לו סוכנת, ושכבה בחיקך לחם לאדוני המלך. אני כבר שאלתי את עצמי וחיפשתי בפרשנים, הברבנל שואל את השאלה, אחרים אפילו לא שאלים אותה, למה לא מצאו שיטת חימום יותר הגיונית, ויש היו אמצעים אחרים גם. תשובה אין לי, ובאמת האירוע הזה הוא קשה לי, אבל יש קושיות, לא מתים מקושיות, צריך לשאול אותם, להמתין ולחפש תשובות. הפכתי, לא מצאתי בינתיים תשובה משמעותית שהתיישבה על דעתי. בכל אופן, כתוצאה מן המהלך הזה, ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל, וימצאו את אבישג השונמית ויביאו אותה למלך. והנערה יפה עד מאוד. זה הגיוני, כי באמת כל האנשים העומדים לפני המלך צריכים להיות בעלי הופעה מרשימים כחלק מנוי והוד מלכות. ותהי למלך סוכנת ותשרתהו, והכתוב מספר לנו את מה שהעם בוודאי לא היה בקי בו ולא ידע, והמלך לא ידע. חשוב להבין את הנתון הזה בקשר להבנת המשך הדברים. עכשיו עד כאן נתוני פתיחה. א', דוד זקן כבר במציאות פיזית לא טובה. דבר שני, אבישג נתפסה בתודעת הציבור כמי שהייתה אשת המלך, מה שבאמת לא היה, אבל כך היא נתפסה. ואנחנו יודעים מתוך דברי הימים שדוד ייעד את שלמה למלוך במקומו. מי שהיה לפי הרשימה הטכנית כפי שהבאתי לכם בשיעור שעבר מועמד למלוכה היה אדוניה בן חקית, כי אחרי סילוקו של אמנון ושל אבשלום הוא היה זה שצריך היה לבוא בתור, ואין ספק שאותו אדוניה בן חגית לא אהב את הקפצתו של שלמה לראש התור. ואכן, ואדוניה בן חגית מתנסה לאמור, אני אמלוך. למרות שהוא יודע שזאת לא עמדתו של דוד. עכשיו, מה הוא מנסה לעשות? זאת הטענה המרכזי שלי. הוא מנסה לעשות מחטף שלטוני בדקה ה-90. הוא מנסה ליצור אשליה, כאילו דוד, זאת אומרת, אי אפשר להכחיש את מה שראינו קודם. כל העם ידע שדוד מייעד את שלמה להיות מלך. התהליך הזה של איסוף החומרים, התהליך הזה של חיזוק העם לקראת מה שהוא תאר קודם, זהו תהליך שלקח גם זמן, הוא לא שנים, זה תהליך, זאת אומרת, חלק מהפולט היו שנים, אבל שיתופם של העם בדברים והערכויות הטכניות המאוד מפורטות היו באמת אופייניות לשלב הזה שהמלך דוד זקן בא בימים. אדוניה בן חגית חושב שיש שלב מסוים שדוד כבר לא מסוגל לשנות את המציאות, ואז הוא מנסה להציג את עצמו כמי שדוד בדקה ה-90 החליט בכל אופן להמליך אותו, והוא חוזר בו ממה שנאמר בפומבי. ויעש לו רכב ופרשים ו-50 איש רצים לפניו, עושה לעצמו גינוני מלכות. הכתוב מספר לנו שהחצפה הזאת באה על בסיס של התנהלות חולשתית של דוד, ולא עצבו אביו מימיו למור, מדוע ככה עשית. וגם הוא טוב תואר מאוד, שהוא גם כן דבר נחוץ להופעה של מלך, ואותו ילדה אחרי אבשלום, ולכן אחרי שאבשלום נפל בקרב אז הוא המועמד למלך. לא משנה, האמא, הוא נולד, זה לא אותה אם, אבל הוא נולד, במיוחד הוא נולד אותו ילדה אמו, מקרא קצר אחרי שנולד אבשלום, ועל כן הוא המועמד לפי הסדר היבש להיות המלך. היו דבריו עם יואב בן צרויה, ואני עכשיו לא נתח לכם את כל שרשרת הסיבות מדוע יש כאלה שמצטרפים לאדוניה. שום דבר בפוליטיקה לאורך כל ההיסטוריה לא מקרה. יואב בן צרויה גם הוא לא אוהב את העובדה ששלמה יהיה מלך. למה? כנראה שהוא גם לא אוהב את הסיפור של בת שבע, אולי הוא גם חושש, הוא הרי זה שהוציא להורג בפקודתו של דוד בהשפעתו את אוריה, אולי הוא חושש מאיזשהו חשבון שיבואו איתו, אינני יודע. בכלל יחסי דוד ויואב בסוף ימיו, כולל התמיכה שלו או הפגיעה שלו באבשלום, בניגוד להנחיות המפורשות שהוא נתן ערב הקרב עם אבשלום, עבר חתול שחור בין דוד לבין יואב בחלק האחרון של ימיהם, ועוד נחזור לזה בצוואת דוד בהמשך. היו דבריו עם יואב בן צרויה ועם אביתר הכהן, שכנראה נגרר לזה בתום לב, כפי שעוד נוכיח, ויעזרו אחרי אדוניה וצדוק הכהן ובניהו בן יהוידע, שהיה ראש משמר המלך, ונתן הנביא ושמעי וראי והגיבורים של דוד לא היו עם אדוניהו, וכיוון שכך אותם הוא לא הזמין, ואדוניהו יוצר חגיגת הכתרה במקום שנקרא עין רוגל, שזה מקום קצת יותר מרוחק מהגיחון, שנמצא מתחת לארמון המלך, במושגים של היום באזור מרכז המבקרים של עיר דוד היום, שם טוענים שגם מצאו שרידים של הארמון של דוד, זה היה המקום ודאי שהארמון היה בו, ממש לרגלי בירידה, כפי שיורדים היום במדרגות מגיעים לכניסה לגיחון, וזה המקום שבו טבעי לערוך הכתרה, אבל זה קרוב מדי. הם הלכו לעין רוגל, שזה בהמשך נחל קדרון במורד הנחל, בערך קצת טיפה אחרי המקום שבו גיא בן הינום נפגש ונשפח לנחל קדרון, מרחק של כמה מאות מטר דרומית מזרחית, ואכן שם הם הולכים. ויסבח אדוניהו צאן ובקר ומרי עם אבן הזוחלת אשר אצל עין רוגל, הוא בכוונה הולך למקום קצת נסתר, ויקרא את כל אחד בני המלך ולכל אנשי יהודה עבדי המלך, ואת נתן הנביא ובניהו ואת הגיבורים ואת שלמה אחיו לא קרא, מה שקוראים היום הזמנות סלקטיביות לאירוע. ויאמר נתן אל בת שבע אם שלמה לאמור, הלא שמעת כי מלך אדוניהו בן חגית. הנה עכשיו אדוניה בן חגית מנסה לקבוע עובדות אחרות, ואדוננו דוד לא ידע, הוא לא מודע להתרחשות שקורית בשעה זו. ואתה לכי יצח נעצה ומלתי את נפשך ואת נפש בנך שלמה, עד כדי כך שזה כתוב בפירוש, כי אם שלמה לא ימלוך ואדוניה יצליח במזימה הזאת, הוא יפגע בך, הוא יפגע בך, הוא יפגע בבת שבע, הוא יפגע בשלמה, כפי שאנחנו עוד מעט נראה. ואלו אתה ולכי ובואי אל המלך שלמה, אל המלך דוד, ואמרת אליו, הלא אתה אדוני המלך נשבעת על אמתך לאמור, כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא יושב על כיסי, ומדוע מלך אדוניהו. זה דבר שאנחנו באמת לא ידענו אותו ולא מצאנו לו סימוכים במקום אחר, אבל דוד לא מכחיש את הנתון הזה, וכנראה שנתן היה מודע לכך שבת שבע קיבלה הבטחה בשבועה שנתן ששלמה ימלוך, ועכשיו הוא לוחץ אותה להשתמש בזה כמנוף לגרום ל דוד להגיב, ומיד תכף נרחיב את העניין. הנה יודך מדברת שם עם המלך, ואני אבוא אחרייך ומלאתי את דברייך. פירושו של דבר, אני יופיע מיד לאחר מכן כביכול במנותק, כדי ליצור את הדחיפות והבהילות של תגובתו המיידית של דוד, כי דוד חייב להגיב עכשיו, עוד בשעה שהטקס של כל המתכנסים בעין רוגל בפועל. כי אם הם התפזרו מתוך תחושה שההמלכה הכתירה, הצליחה, אז אולי באמת דוד, אין רדיו, אין תקשורת, אין אפשרות באינטרנט או במנשר כזה או אחר להכחיש את הדברים. ואירוע כזה שמתפזר, בלי שנותנים לו קונטרה מיידי ומבהירים לכל הנוכחים שזאת תרמית, עלול אחרי כן להיות בעיה מאוד קשה. ועל כן יש פה פשוט תרגיל לוחץ. עכשיו, הוא יופ... מה?
העם לא מבין ש... נביא השם של 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 הממלכה של ממלכת דוד לא מופיע שם, לעומת המקרה הקודם של המעין הכתרה ששם הוא כן מופיע. אין כאן איזה מצב שהעם אומר רגע חסר כאן את
אולי הוא מרגיש לא טוב. תראה, אנחנו היום גם בודקים מי מופיע לאיזה אירוע וכו'. היום אנחנו רואים את זה בטלוויזיה, בתמונה בטלוויזיה ראו שזה וזה היו, ולא תבינו שאתם צריכים להיכנס לראש אחר של אינפורמציה. האנשים, יכול להיות שהוא הרגיש לא טוב, יכול להיות שהוא בשליחות,
שנביא השם בהמלכה של
זה לא, זה לא המלכה, זה עדיין, זה עדיין לא המלכה, זה הכרזה שהוא מיועד, כן? אז אני מסכים, תראה, אפשר לשאול קושיה, זה יכול לעורר תהייה, אבל אם לא יכחיש את העניין הזה בפועל, אז יהיה להם הודעה עם סימן שאלה.
הכרזה, אבל איפה המלך?
מה?
הכרזה, אבל איפה המלך?
המלך חולה, הוא בבית, הוא מתפקד במנטלית מצוין, כפי שתכף נראה, אבל הוא לא יוצא מהחדר שלו, הוא כבר במציאות שצריך לטפל בו ולהביא לו את האינפורמציה לחדר, הוא כבר במציאות פיזית מאוד מאוד קשה, כפי שעולה.
במלוכות, לפי
משלה. יש לו את אביתר הכהן.
מה זה?
יש לו את אביתר.
זה בדיוק הרעיון, הוא הביא את אביתר, אני מסכים שחסר פה, לא בטוח שכולם רואים את כולם.
איך משמר במלוכה לפי משעדולית, ושמלך מתחלט, אז המשמר המלך, ראש משמר המלך ממשיך עם
המלך הנוסף ברמאות. רגע, בואו נגמור את הסיפור קצר. ברמאות אתה תמיד, ברמאים יש להם נקודות חולשה, הבעיה היא שעד שכל האנשים עם הרמאים מתוחכם, אז קשה לתפוס אותו, לוקח זמן עד שהסימון נופל. זאת אומרת, רגע, וואלה, איך לא שמתי לב קודם שהוא לא היה, וזה, רואים טקס, רואים דברים, שמע, אתה רואים גם, צריך להיות חצוף גם, באמת מאוד נועז, לבוא ולעשות את הטקס הזה. תראה, אני מזכיר לכם את הטקס שעשה אבשלום. כשאבשלום הכריז על המרד, הוא ירד, הוא הזמין גם שם כל מיני קרואים, שרק אחרי שהוא הכריז על המרד, פתאום התברר להם שהם שותפים בטקס הכרזת המרד. הם באו לאיזה טקס אחר לגמרי, ופתאום מתברר להם שהם שותפים באירוע שהם לא היו בכלל מודעים לו. בן המלך הזמין אותם, הם באו, הם לא ידעו מה, ופתאום הם מוצאים את עצמם שהם נוכחים בטקס הכתרה של המלך, וזה הכרזת מרד. זה בדיוק תהיה הפוזה פה בעוד שעה קלה, שהדברים יהיו. יש פה בלי ספק תרמית, לא כולם שמו לב לכל הניואנסים והדקויות הללו. יש אולי ודאי אנשים ששאלו את עצמם, אמרו שנלך הביתה, נשאל את כל הקושיות. עכשיו לא נעים להם לפני כולם להתחיל לעשות בלגנים, יש טקס, הם לא עושים רעשים, נבוא הביתה, נשאל. ועל
המיקום עצמו,
תשמע, אתה יכול להביא עוד קושייה, הכל נכון, הכל נכון. יכול להיות ש, ומי שיעשה ניתוח היום, יכולים כחוכמה לאחר מעשה, כולם מבינים, וואלה, זה באמת המיקום לא כל כך הכי, והוא חסר, הכל נכון. ואין ספק שמי שיש לו אינטואיציה פנימית וכושר ניתוח מהיר יכול היה להבין את זה גם קודם, אבל תכלס בזמן האירוע הם לא הבינו את זה.
בוא נגיד בקלות היינו מגיעים למסע וכמו זה מתואר, שחצי העם נוטה אחרי תבינים וחצי
נכון, והבעיה הזאת זה בדיוק מה שפחד דוד, שאם תתחיל מלחמת אחים על הירושה, זה, אז זה סוף המלוכה. כי אם יש מלחמת אחים, הסיפור גמור. אין ערך מה קרה אחרי ימי שלמה. אז הסיפור שאחרי ימי שלמה היה יכול להיות לפני ימי שלמה. זאת אומרת, זה בדיוק, אבל זה כבר פרק ב', זה צבאת דוד, בשביל להגיב נחרץ, אבל בלי ספק זה הסיטואציה. כן,
מה העניין פה שנתן? אם זה לא נבואה, אז
זה מתוקף, תראה, נתן מתערב, יש לו גם עמדה כאדם, לא רק, הוא לא בא בתוקף כנביא, הוא לא בא מכוח נבואה, אבל נביא, זה, איך אומרים היום, שהרבנים לא יתערבו בוויכוח, וואלה מה, כל כתב, כל דובר, כל שחקן קולנוע, שחקן לא יודע מה, כדורגל, מותר להביע בוויכוח, שהרבנים לא יתווכחו, לא יתערבו, למה מה קרה? מה הוא פחות חשוב מ, לא יודע ממי, איזה שחקן קולנוע, שחקן כדורגל, קו נטוי, זה, שהרבנים לא יתערבו, למה לא? עכשיו, יש, אני מסביר לך למה, אני הסברתי ואני אגיד פעם נוספת, דוד חלש מבחינה פיזית, הוא חייב להגיב מיידית, אם לא יעביר לו את המסר בעוצמה, ולא יופיעו אנשים מרכזיים, והאנשים מרכזיים זה נתן ובת שבע, ולא יגרמו לו להגיב מיידית, האספה של אדוניה תתפזר, וכל הנוכחים, גם אם יהיה להם שכל לשאול את השאלות ששאלו פה קודם, עדיין עובדה, הטקס נגמר, ואולי באמת שלמה יועד, אבל אולי דוד יתחרט בכל אופן, והוא התחליט להחזיר כמו שאדוניה הציג את המצג, שהוא מצג שם. מה שיקרה מיד בסוף כל העסק הזה, הרי מה שיקרה, הרי החגיגה תהיה בעיצומה, ובוא נלך כבר לסוף הסיפור שאתם מכירים אותו, שדוד יגיב כתוצאה מהדברים של כל אלה, וכתוצאה מכך באמת המליכו את שלמה מיד, וכשהמסיבה שם כבר הייתה לקראת ברכת המזון ונויה שקט, וכולם גמרו לשיר שיר מעלות וחיכו לראות מי יזמן במסיבה של אדוניהו. תראו, אני קופץ רגע ככה גם כי הזמן אוטוטוט נגמר, אני רוצה לקרוא את המעגל, נחזור לזה לפסוקים קודם בתחילת השיעור הבא. תראו את פרק א', פסוק מ' א', פסוק מ' א', וישמע אדוניהו וכל הקרואים אשר איתו, והם קילו לאכול. לנו הטקס שם נגמר. וישמע יואב את כל השופר, הם שומעים את כל השופר שמגיע מאיפה? מההכתרה של שלמה. ויאמר, מדוע כל הקריה אומה? מה זה החגיגה שמתנהלת לה כמה מאות מטרים מרוחק מהם? עודנו מדבר, מדבר, והנה יונתן בן אביתר הכהן בא. עכשיו, מה, מאיפה הוא הגיע? שמו אותו בתור מה? לתצפת, אין ספק בכלל, אנחנו מכירים אותו כבר כתצפיתן גם ממרד אבשלום, נכון? ויאמר אדוניהו, בוא כי איש חיל אתה וטוב תבשר. ויען יונתן ואמר לאדוניהו, אבל אדוננו המלך דוד המליך את שלמה. אתם מבינים מה האינפורמציה הזאת מפי התצפיתן אומרת לכל הנאספים שם? וישלח איתו, ומתאר את ההמשך, וישלח את צדוק וכו' וכו', הוא הכל אשר שמעתם, וגם ישב שלמה על כיסא המלוכה, וגם בעובדי המלך וכו' וכו', וגם ככה אמר המלך וכו' וכו'. מה התגובה? פסוק ממת, תזכירו כאן מאוד, פסוק ממת זה פסוק אמת, אמת שהגיע לאירוע הזה שם. מה הוא? ויחרדו ויקומו כל הקרואים אשר לאדוניהו וילכו איש לדרכו. מה הפשט? מה הם הבינו? שהאירוע שלהם הפך להיות מה? מרד. וכשיש מרד, אז כל אחד בהתגנבות יחידים משליך את ההזמנה שעד עכשיו אולי הוא הלך איתה ככה פה גדול על הכיס, הוזמנתי להכתרה של אדוניהו, עכשיו הוא השתדל לא להשאיר עקבות שלא יתפסו היסמניקים, לא יתפסו אותו עם זה, והם התגנבות יחידים, חזרו כל אחד לעירו למקומו, בלי ש... כמה שפחות ידעו. היחידי שלא יכול היה להכחיש את היותו שם זה מי? אדוניהו בעצמו. ומה הוא עושה? מה הוא עושה? בורח לאן?
למזבח.
מה הוא עושה במזבח? כי הוא מבין שהוא הולך למות. רבותיי, לא צריך לתת לו הסברה או פרשנות מדינית, כולם הבינו מה בדיוק העניין. יכול להיות שעד שלא שמו את הקונטרה שבגלליה, בגללה נתן ובת שבע עמלו כדי שהיא תופיע, כי אם דוד היה מתמהמה עוד חצי שעה, עוד שעה, ולא היה מגיב מיד, אז החבר'ה האלה היו מתפזרים בראש אחר לגמרי. ואז לך תוכיח מה שאמרת בצדק, שחלק תומכים באלה, חלק תומכים באלה, ולך תוכיח מי צודק. אבל ברגע שפוצצו להם את הסיפור לפני שהם התפזרו, לא היה ספק לכולם, כולל לא לאדוניהו, מה העמדה. ושכל הניסיון הזה לעשות מכתב בדקה ה-90 מת. אני רק רוצה לסגור את המעגל ובזה נסיים כי הגענו לזמן. תחזרו רגע לספר דברי הימים א', פרק כ"ט שהיינו בו קודם, ובזה נסיים. כי שאלתם אותי קודם מאיפה אני יודע שזה לא היה קודם, אז בואו תראו. אני טוען בספר דברי הימים א', פרק כ"ט, איפה שעסקנו קודם, הגענו עד סוף פסוק י"ט, נכון? בסוף פסוק י"ט יש רווח, נכון? בין פסוק י"ט לפסוק כ'. מה כתוב בפסוק כ'? ויאמר דוד לכל הקהל, ברכו נא את השם אלוהיכם, ויברכו כל הקהל להשם אלוהי אבותיהם, ויגדו והשתחוו להשם ולמלך, ויסבחו להשם זבחים, ויעלו עולות למחרת היום ההוא פרים כך וכך, ויאכלו, פסוק כ"ב, וישתו לפני השם ויאמרו בשמחה גדולה, וימליכו שנית לשלמה בן דוד. מתי ימליכו אותו פעם ראשונה? בהכתרה חפוזה שהייתה תוך כדי האירוע, נכון? והכתוב מספר, וימשכו להשם לנגיד ולצדוק לכהן. ואת מי לא מנשכו עכשיו לכהן? את אביתר. למה? כי הוא היה באירוע. זאת ההוכחה שלי שבין פסוק י"ט לפסוק כ' יש את האירועים של מלכים א', פרק א', וכתוצאה מהאירועים הללו יש צורך בהמלכה שנית, וממליכים את צדוק ולא את אביתר, וממליכים את שלמה כי ההמלכה בפרק א' הייתה חלטורה, היא לא הייתה מכובדת, רק היה בשביל לקבוע עובדות כדי לפרק את הטריק שניסה לעשות אדוניהו וחבר מרעיו, ולכן כל האמירות של קודם זה לפני כל הסיפור, ואז נכנס הסיפור הזה, ואחרי הסיפור הזה יש את החלק האחרון של פרק כ"ט, ו עוד נעשה סדר בהמשך. אז זה מבחינת סדר הדברים ולמה אני חושב שהוא ככה.